טוב, שלום. אני גם מדבר אל האנשים בבית, לא רק אליך כבר.
אבל אתה חושב לבד פה.
כן, כן. טוב, היום אמרנו כיבוש, כיבוש יריחו, יהושע פרק ו'. הכיבוש של יריחו זה סיפור שיש בו כמה דברים מאוד מעניינים, מאוד מדהימים. יריחו הייתה עיר שבחינה אסטרטגית היה מאוד קשה לכבוש. אומרת הגמרא שיש החומות היו מאוד מאוד גבוהות, והרוחב של החומות היה כמו הגובה שלהן. יש חומה נניח 8-10 מטר, לא יודע כמה מטר זה היה. והרוחב אותו דבר. זאת חומה אחת. יש דעה בחזל שהייתה לא חומה אחת, לא חומה שנייה, היו 7 חומות, במקום ברכות דף נ"ד עמוד ב', שהגובה היה כמו הרוחב, ויש דעה שהוא גם 7 חומות. זה כמעט בלתי אפשרי בצורה טבעית לכבוש דבר כזה. יריחו סוגרת ומסוגרת את בני ישראל, פרק ו' פסוק א', אין יוצא ואין בא. 7 חומות זה מספיק כדי להיות סוגרת ומסוגרת. המון חומות, צריך, לא יודע אפילו אם טיל בליסטי יכול לחדור כל כך הרבה חומות, כן? אז היית חושב שאם היה הרמטכ"ל שלנו שחושב איך, אני לא אסטרטג, אבל איך היה מנסה, איך מבקיעים את החומות, או לחפור מנהרה מלמטה, או לראות חיצים, שני בנימין כתוב בסוף ספר שופטים, היו קולעים אל הסערה, היו אנשי חיצים מאוד מאוד מעולים. אפשר לבנות דייק, לבנות מגדל גבוה יותר מהחומה. כמה שהחומה גבוהה, אפשר לבנות מגדלים מסביב, ומשם לראות הלכה. זה מה שעשו הרומאים, זה מה שעשו בהרבה כיבושים. אבל הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע הוראות אחרות. פרק ו' פסוק א', אמרנו ויריחו סגרת ומסוגרת בפני ישראל, אין יוצא ואין בא. פסוק ב', אומר אדוני אל יהושע, ראה נתתי בידך את יריחו ואת מלכה, גיבוריך. דע לך, אומר השם ליהושע, הם גיבורים. אל תחשוב שהם אנשים, יריחו, יש הרבה חומות מסביב, אבל האנשים בתוכה הם גיבורים. גיבורי חי, לא פשוט לכבוש אותם. אף על פי כן, נתתי בידך. דע לך, כל מה שאתה רואה, כל המבצרים, כל ה... זה הכל קלם פאדי, זה הכל... אם תעשה מה שאני אומר לך, הכל ייפטר, הכל ייפול. עכשיו, לא אני אתן בידך, אלא כבר נתתי לשון עבר. הרבה נבואות בנביא, זה לשון עבר. זה הקדוש ברוך הוא, היה הרבה ויהיה, זה לא משנה כל כך הזמנים, מבחינה נתתי לך. אפשר גם לומר, מסבירים בכך, שנתתי הכוונה היא באמת, מה זה יריחו? מה זה מלכה? מה זה גיבורי חי? מה זה נתתי יריחו? את אנשי יריחו? אפשר. אפשר גם לומר שיריחו הכוונה היא את המהות של יריחו. את המשמעות של יריחו, את הנשמה של יריחו. כן, השבוע שעבר ראיתי סרטון, שאלוף אפיפיין לשעבר, אחרי שהיה בצבא הרבה שנים, נסע לקנדה קצת לנוח, להינפש מעזה ומרמת הגולן, וכל המלחמות שהוא חווה מתחון. ואז הוא נוסע לצפון קנדה, מקום מקסים, ככה מתואר בסרטון הזה, גם יש תמונות. ירוק, מים, נפלא. מטוס לוקח אותו למקום של הדייג, ושם בדרך אומר לו המדריך דייג, מדריך איך דגים וכך הלאה. ואז מישהו שואל את המדריך דייג, אם יבוא דוב גריזלי, זה דוב עם טני כזה של קנדה, מה תעשה איתו? הוא מסוכן. אומר המדריך דייג, תגיד לו, מר דוב, אני רוצה להדוג פה, חפש מקום אחר. אפי איתם צחק, אמר, מה, הוא מכיר את ההסכם הזה? מה, הוא תדבר אל הדוב באנגלית, נניח, הוא מבין אנגלית. טוב, הגיעים למקום, אפי איתם יורד מהמטוס, הוא תחיל להדוג. אוכל כריך טונה שהביא ממדינה בארץ ישראל. כמה זמן הוא שומע רשרוש בשיחים, איך הוא מסתובב, מה הוא רואה? דוב גריזלי. עכשיו, לנסות לברוח מהדוב אין טעם, כי הדוב פתח ברוץ של 50 קמ"ש, שאפילו אפי איתם לא מסוגל לרוץ דבר כזה, ולכן לא הייתה לו שום רוח, פחד פחד מוות, אבל הוא אמר לדוב, תראה דוב, אני רוצה לדוג פה, ואני רוצה, זה המקום שלי, בבקשה, תלך למקום אחר. הדוב שבא לשעמד על ארבע רגליים, שאפי אומר לו את הדברים הללו, מזדקף הדוב, אבל יותר מפחיד, יותר גבוה. ואז אפי איתם אומר לו, חוזר, מר דוב, הלב שלו מפרפר, הוא מפחד שלא יטרוף אותו, הדוב הזה, כן, דוב גריזלי. ואז הוא אומר לו, מר דוב, תראה, אני מבקש, אני רוצה לי, זה המקום שאני רוצה לדוג, ואתה דוג גרום אחר, אני אדוג כאן. הוא רואה את הדוב מסתובב, מסתיע כמה שניות עליי, מסתובב והולך, ודג ולידו. אפי פיין דג פה, והוא דג, הדוב דג, כמה עשרות מטרים ממנו. אפי היה באלם. אחרי כמה שעות חוזר המדריך דייג, מה? צפון קנדה. איפה בדיוק? הוא אומר, אתה לא זוכר את השם של העיירה. אז הוא חוזר כמה שוחר מטוס עם המדריך דייג, ואפי שואל אותו, תגיד, מה, אתה דוב יודע אנגלית? אני מדבר עליו בעברית, אתה גם מבין אותי? מה, הוא מבין את הדברים? אומר לה, מדריך, תדע לך, הדוב חיפש אוכל. האדם הוא נזר הבריאה. האדם זה לא אוכל. אם האדם מדמה, מוציא דם, אם האדם בורח, אם האדם מזיע, אם האדם מפחד, הוא חיה. והוא אוכל. אם האדם שומר על צלם אלוקים שבו, הוא בן אדם. בן אדם זה לא אוכל, נזר הבריאה. הדוב יודע את הדברים הללו. כלומר, הוא לא שמבין את המילים שלך, הוא שומע אותך מדבר אליו, דבר בטורקית, דבר ביידיש, דבר בעברית, לא משנה. הוא שומע בן אדם, רואה בן אדם שמדבר אליו, אז הוא קולט, זה לא אוכל. לכן הוא הולך. אם כן, גם לענייננו. אם עם ישראל חי את חיה, ובספר דניאל למשל, האומות משולים לחיות, לדוב, לאריה, באמת היחסים בין מרפינס דומי לחיות, האינסטינקטים של המדינות. אז מגיע עם ישראל ברמה רוחנית. אומר אור החיים, אם הם מגיע עם ישראל, עם משה רבנו, לא צריך להילחם בכלל. הגויים היו נותנים את הארץ בצורה חופשית, מול כזה קדושה, מול כזאת צערה של נשמה גדולה של עם ישראל, הגויים היו נותנים את הארץ מלבדם. ופה לא הגענו עם משה, הגענו פה עם יהושע. הגענו גם ברמה רוחנית, לא כמו שמשה רבנו, והגענו ברמה רוחנית גבוהה מאוד. הייתה נכונות מאוד גדולה של הצעירים, שכל הלוחמים להילחם. והייתה קדושה וטהרה. עם ישראל היה ראוי לכבוש את הארץ. במצב כזה, הם מרגישים את זה. בעיקר שהיה קריאת ים סוף לפני 40 שנה, ולפני כמה ימים היה קריאת הירדן. אז הם מפחדים. ראה, נתתי בידך את יריחו. כאשר אתה הולך לכבוש את יריחו, כבר הוא כבר בידיים שלך, עוד לא פתחת, שלום, אתה רוצה שפה תנ"ך. עוד לפני שהתחלת בקרב בכלל, כבר ניצחת את הקרב. ראה פרק ו' פסוק ב', מרשם אל יהושע, ראה נתתי בידך את יריחו ואת מלכה גבוהה. מה זה? כן, כן. הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יודע. תעשה מה שאני אגיד לך בהמשך, נראה למה צריך לעשות בהמשך כדי לנצח, ומה המשמעות של זה. אבל השם אומר, נתתי בידך, כבר ניצחת אותה. את יריחו הכוונה את הנשמה, את המנטליות של יריחו, את התרבות של יריחו כבר ניצחת. עם ישראל מגיע עם הקדושה והטהרה שלו. זה כמו הדוב גריזלי עם אפי איתם. כלומר, הדוב מרגיש שבן אדם. והשם מרגיש שעם ישראל הוא ברמה רוחנית אחרת. יש תרבות אחרת של עם ישראל, מאשר תרבות שבעת העמים. בעצם כבר ניצחתם אותו. וגם צריך להיזכר גם שכמה פסוקים קודם, הוא פגש את המלאך בפרק. פרק ה', פסוק כמה פסוקים קודם, פסוק י' ג', ויהי ביות יהושע ביריחו וישא עיניו, הנה איש עומד לנגדו חרבו שלופה בידו, לא הייתם לצרינו, שר צבא השם. בעקבות הפסוק הזה שמו שר צבא השם, פסוק ת' ו', המקום השתמד הקודש הוא, ויעש יהושע, כן? בעקבות זה, אחרי שגרתו מסתר, פני עשר, יצא ואין בה. בעקבות המפגש עם המלאך, המלאך נתן לו משמעות. הסברנו מה, למה האדמה שיושבת עליה קודש, לא בלעס המלאך, כי יהושע, ומה שאתה הולך לעשות בכיבוש הארץ בצורה טבעית, יש בזה קדושה אלוקית נפלאה. אתה עושה את האדמה לקודש. יותר מזה, השר צבא השם מבטא את הדרגה של יהושע, זה לא יש יהושע ויש מלאך מחוץ לו, כמו שזה בסיפור עצמו, אלא המלאך מבטא מדרגה פנימית של יהושע. ולכן עם כזאת מדרגה שר צבא השם נמצא עם יהושע, עם ישראל, ודאי שהאנשי יריחו מפחדים. אומר השם ליהושע, יש לך שבע חומות, אמרנו כל חומה שהרוחב של החומה זה כמו הגובה, והגובה מאוד מאוד גבוה, את כל זה נתתי בידך, את יריחו ואת מכה גיבורי חיל. מה תעשו כדי לכבוש? אומר השם ליהושע, וסבותם את העיר כל אנשי המלחמה, עקף את העיר פעם אחת. כל תעשה ששת ימים. עם מה מתחיל השם לדבר? עם אנשי המלחמה, עם העם. בנוסף לזה, כלומר, עיקר המהלך הוא אנשי המלחמה. מי מוסיף לזה? ושבעה כהנים, חוץ מאנשי המלחמה, שבעה כהנים, יישאו שבעה שופרות ויבלים. יש אנשי המלחמה, יש את הכהנים. מה הדבר השלישי במה שמסובב את העיר? לפני אהרון. המהלך הוא אנשי המלחמה קודם כל, כהנים אחר כך, ואחר כך גם לא כתוב שאהרון הולך, כתוב הכהנים הולכים לפני אהרון. הייתי מצפה שגיד את אהרון קודם, הכהנים אחר כך, ואחר כך את אנשי העם, מה שמדבר הפוך. וביום השביעי תסרבו את העיר שבע פעמים, הכהנים יתקעו בשופרות. ואז תריעו ונפלה חומת עיר תחתיה, ועולם איש נגדו. איך יהושע מצווה? השם ציווה אותם, אמרנו, אנשי המלחמה, כהנים ואהרון. איך יהושע מצווה אתם? פסוק ו'. ויקרא יהושע בן נון למי? אל הכהנים. הוא לא מתחיל עם העם, מתחיל עם הכהנים. לא כמו השם ציווה אותו. אומר עליהם, שאו את ארון הברית. או, לפני השופר, לפני שאתם הולכות, מי הראשון את בציווי שיהושע מצווה את הכהנים? ארון הברית. הפוך מסר האלו. אז השם אמר לו, אנשי המלחמה, כהנים וארון הברית, הוא עושה סדר הפוך. קודם כל ארון הברית. ושבעה כהנים יישאו שבעה שופרות יובלים לפני ארון השם. בכלל לא מופיע גיבורי החיל, לא גיבורי המלחמה. ויאמרו, או ויאמר, יש קריב וכתיב, מי אומר? למה הוא דיבר אל הכהנים? אז הבירים שהכוונה היא שהם צריכים להפיץ את הדבר הזה. הוא לא דיבר אל כל העם, או שהוא אמר, או שהם אמרו, שתי אפשרויות. ויאמר, ויאמרו אל העם, עברו וסובו את העיר, וחלוץ יעבור לפני ארון השם. מוסיפים פה שני דברים. א', כל העם, שלב השלישי, לא כמו שהשם ציווה את יהושע, יש פה גם את החלוץ פתאום, השם לא ציווה על החלוץ. כתוב, החלוץ יעבור לפני ארון. רק יהושע מדבר פסוק ח', ויד יש ביצוע, ויהי כי אמור יהושע אל העם, ושבעה הכהנים ישר נוסעים, הוא רק גמר לדבר כבר יש ביצוע באותו יום. ושבעה הכהנים נושאים שבעה שופרות היובלים בפני השם, כוונה לפני ארון השם, עברו ותקעו בשופרות, והרי ברית האדונה הולך אחריהם. שוב, הביצוע מתחיל מהארון והכהנים. שלב הבא, והחלוץ הולך לפני הכהנים, הוא לא מתאר את סדר ההליכה. סדר ההליכה היא החלוץ, הכהנים, הארון והמאסף. איך כתוב בביצוע שעושים? הכהנים נוסעים, ארון ברית השם, ואחר כך כתוב שהחלוץ הולך לפניהם, לפני הכהנים, המאסף הולך, הארון הולך ותוקע בשופרות. יש פה גם מאסף. אז רואים הבדל בין הציווי האלוקי שמתחיל מאנשי המלחמה, הכהנים והארון, לבין איך שיהושע מצווה, ואיך נכון לבין התיאור של הביצוע. אותו תראו כמו בביצוע הראשון, גם בביצוע השני, פסוק י"ב, אחרי שחוזרים הביתה למחנה, וישכם יהושע בבוקר, י"א כתוב, והילדים במחנה כתוב שהם ישנו, למה כתוב שהם ישנו? טוב, שאלה. וישכם יהושע פסוק י"ב בבוקר, וישאו הכהנים את ארון אדוני. מתחיל מהארון, כמו בביצוע שקודם סופר עליו. לא, בצלע לא כתוב קודם שאהרון הלך, הכהנים ואז אהרון. לא כתוב אהרון דבר ראשון. ושבעה הכהנים נושאים שבעה שופרות היובלים לפני אהרון אדוני, הולכים ללוך ותקוע בשופרות, והחלוץ הולך לפניהם, והסף הולך אהרון אדוני, הולך ולוך ותקוע בשופרות. אז יש כהן, יש אהרון, כהנים, אז החלוץ שלפניהם, והמסף אחרי. המשך הסיפור. אז אמרנו, הייתי מצפה שהוא יחפש טקטיקה, אסטרטגיה, אני יודע איך כובשים את העיר, אבל השם מצווה אותו משהו אחר בכלל. השם מצווה את עם ישראל לעשות נס, להתכונן לקראת נס. החומות ישקעו באדמה. שבע חומות כאלה עם תניות מאוד גבוהות, עוד מעט הם יהיו בגובה של תינוק, יהיו בגובה מאוד נמוך והם ישקעו באדמה. זה נס. צריך עם ישראל לעשות מעשה בשביל יופיע. אז זה עיקרון מאוד מאוד חשוב, והרב רמר מסביר את זה בספר שלו. כל נס מופיע על גבי פעולה מעשית של בני אדם. מכות מצרים, אחרי שמשה מרים ידו, שאהרון מרים ידו. קריאת ים סוף, אמרים את המטה, הנס צריך להכות או לדבר. וככה, לכל דבר, הנס מגיע בעקבות מעשה אנושי. אלישע מצווה את האישה, יש לך כלים בבית. בתוך הכלים תשים מה שיהיה נס, אבל צריך לעשות פעולה אנושית בשביל שהנס יופיע. הרב רמר הביא את הרב באורות, ישראל לא תחייתו י' ב', זה בא ללמד אותנו כל העיקרון שצריך נס אגבי מעשה אדם, כי הייתי חושב שאת העולם שלנו, אדם קם בבוקר, הולך לעבודה, הולך לכל פעילותו, עושה את הכל בצורה טבעית, ויש ניסים שזה מערכת אחרת. יש מערכת טבעית, מערכת ניסית, זה לא אותה מערכת. אבל אם הנס תלוי מעשה אדם, זה לא מערכת אחרת, זו אותה מערכת. יש מערכת שיש לה חלקים טבעיים, חלקים ניסיים. כלומר, הנס הוא לא מנותק מהמהלך הטבעי העולמי, הוא מחובר למהלך הטבעי, הוא בא על גביו. כאשר עושים את מה שאפשר, כשאי אפשר מגיע הנס. צריך להתאמץ מה שאני יכול לעשות לבד, אחר כך, שלב הבא, השם עוזר לי. ברוב הניסים, פעולה סמלית, להרים את המטה, לפני קריאת ים סוף מכות מצרים, להכות דבר אל הסלע. פה הייתה פעולה, לא ניסי, לא פעולה עמוד, פה הייתה פעולה משמעותית מאוד. עשרות אלפי אנשים הלכו, עם הארון, עם השופרות, שתקו, כשאנשיהם על החומה ביזו אותם, וכללו אותם מן הסתם, הם שתקו, יושמר להם לשתוק. אז גם ההכנה של עם ישראל הייתה הכנה מאוד מורכבת. שבעה ימים, שבעה סיבובים, שם זה סיבוב, כל יום סיבוב אחד, יום השביעי שבעה סיבובים, תקיעת שופר, ואז נכנסים אל העיר והורגים את כולם. אז גם הנס א' הייתה הרבה הכנה של הרבה אנשים, וב' גם היה בתוך זמן. שישה ימים לעשות פעולה מסוימת ביום השביעי, גם כן לעשות, הנס היה בתוך חוקי הזמן. אז קודם כל, מה שאמרנו, שצריך לשתה מה שאפשר לעשות לבד. מה שאי אפשר, הנס מופיע אחר כך. לכן מסביר הרב רמר למשל, למה ישראל צריך לשתוק. צריך כל להקשיב. להקשיב. כפי שאתה מדבר, אומרת הגמר אסקט, אס, ואחר כך קודם כל תשיב, אחרי זה תביע את דעתך. זאת אומרת, תהיה לך להילחם, תקשיב מה השם אומר לך, תקשיב מה האויב אומר, תקשיב מה הטבע אומר לך. מתוך התחיל את המלחה, אל תתחיל לך מה להסתער העולה בצורה סביבה, צריך לסוף מודיעין, מודיעין איסוף, מודיעין מחקר, צריך לדעת מול מי אתה עומד, צריך להקשיב, אז אתה יכול לפעול פעולות, לכן צריך לשתוק. דבר שני, למה תוקעים בשופרות? אז לרב המערה ראיה, עמוד 146, יש חצוצרות ויש שופרות. בתורה כתוב, כי תבוא מלחמה בארצכם, הצר הצורר אתכם, והרי אותם בחצוצרות. לא שאתם אויביכם. במה תקעו ביריחו? בשופרות, לא בחצוצרות. למה שהוא תעשו את השינוי הזה? הרב מסביר ביחס לראש השנה, שהשופר זה היהודית הטבעית. שופר דבר טבעי, כמו שבראש, שנמצא בראש של העיל, אתה חותך את זה, ואתה קצת שיפור, אבל זה הכלי הטבעי. גם המוזיקה של השופר, זה לא מוזיקה של קונצרט, זה לא של אופרה, זה משהו מאוד פשוט. העדות הטבעית מופיעה בשופר. חתוצה צריך להכין אותה, לייצר אותה. משהו שאדם עושה, יהדות טכנית. הוא קורא לזה יהדות טבעית בתקיעת שופר, ויהדות טכנית בחצוצרות. את הקשר בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא עושים בשני דרכים. גם לפי חוקי הטבע הטבעיים של העולם, שהבורא חקק, חוקותיי תשמורו, חוקים שחקקתי, וגם אדם מייצר משהו, צריך דרך המעשים, דרך היצירות שלנו, צריך להתחבר לקדוש ברוך הוא. מוצאי שבת למשל מברכים על האש. אומר הרב, למה מברכים על האש? איזה אנרגיה? יצירת האדם. מברכים על הטכנולוגיה שאתה מפתח אותה כל השבוע. מוצאי שבת מברכים את הדבר. גם זה גם חלק מבריאת הקדוש ברוך הוא, הטכנולוגיה של האנושי. אז השופר מבטא את הכלי הטבעי, והחצוצרה את הכלי המלאכותי הטכני. כמו שבראש השנה מזכירים את תקיעת שופר הטבעי, מזכירים את עקדת יצחק, מתן תורה, גם לדעת שגם מלחמות שלנו, שאנחנו נעשה אותן פה ובעיל, 31 מלאכים, ועד היום כל המלחמות שלנו עד היום, כל המלחמות האלה שהן מאוד מאוד לא טבעיות, מאוד לא ניסיות, או חלקם כן, הרוב לא ניסיות, אבל כל מתחיל מצד הניסי, כל מתחיל מצד הטבעי האלוקי, השם ברא את העולם. שבוע שעבר הזכרנו שכתוב בספר שופטים כמה פעמים שרוח השם מילאה את שמשון, רוח השם מילאה את גדעון, רוח השם מילאה את עתניאל. מה זה רוח השם? אומר התרגום, רוח גבורה, אומר רש"י, רוח גבורה, אומר הרמב"ם, במורה נבוכים. הדרגה הנמוכה של הנבואה זה גבורה. אדם נתקל מצב קשה, יש לו גבורה להסתער על האויב, יש לו גבורה להציל את האנשים. הוא רואה תינוק שאוטו בא אליו, הוא קופץ על התינוק להציל את התינוק מהרכב הזה. זה הכל ביטויים של גבורה, משהו אלוקי. צריך להקשיב לרצונות שלנו. השופר אומר, אתה הולך להילחם, יש לכם 7 שנים של מלחמה, דו מאיפה כל הכוח האנושי, כל הטכנולוגיה, מאיפה זה נובע. נובע מהטבע, נובע מהאלוקים, נובע מהנשמה שלכם. ששם צריך לצעוד בדממה, לקלוט את הקולות הטבעיים, להקשיב לטבע. יש כאלה עושים משחקים כאלה עם ילדים, הולכים החוצה, שעה להקשיב, דקה להקשיב, תלוי ביכולת של הילדים. להקשיב, לשמוע את הציפורים, לשמוע את היבשת העלים, לשמוע את הרוחות. להקשיב, לא רק לדבר. שולחים בטיול, הולכים טייפ כזה גדול, משמיעים מוזיקה. מפספסים את העיקר של הטיול, להקשיב לטבע, להקשיב לציפורים, להקשיב למים שזורמים. נכון. לא חשבת מה שאתה שואל? יכול להיות, יכול. מן הסתם כן. שופר צד הטבעי יותר, ובחתוצרה זה יותר צד טכנולוגי. צריך לשאול למה שם צד הטבעי. אתה צודק, שאלה טובה. כן, למרות שם התרת השופר הייתה להפחיד את האויב. אז... כן, שאלה טובה על גדעון. צריך לחשוב על זה. נכון. כן, 6 ימים צריך לצעוד בדממה, לקלוט את הטבע, לקלוט את משמעות הברית. עכשיו יכול ללכת בו שתבין מה אתה עושה בארץ. בשעת מלחמה אין לך זמן לחשוב, אתה צריך לבצע. פה 6 ימים של תחילת המלחמה הלכת בשקט, הקשבת. תבין מה אתה עושה בשנים הקרובות. אתה הולך להילחם על כל ארץ ישראל. מה זה המלחמה? אתה רק דואג לעצמך, דואג שלא ירגו אותנו, דואג שרק יהיה מרכז הצלה לישראל, לא? אתה הולך לבנות שכינה בו, הולך לבנות מדינה של טוב, מדינה של מוסר, מדינה של אלוקות, שכל הממלכת מלכת ישראל, עניינה הייתה לשכין שכינה בעולם, את הטוב להשכן בעולם. תבין את זה, 6 ימים אתה יש לך זמן, יש לך מה שנקרא בצבא סדרת חינוך, 6 ימים לחשוב, להקשיב לטבע. למשווית, תסתער על האויב, אבל צריך להבין מה אתה עושה בדברים הללו. אז בחצוצרה זה מה שאתה עושה, בשופר זה מה שהטבע מתגלה את הדברים הללו. אז אם כן, אז בכיבוש יריחו, בעלת הנס אמרנו, המשילוב של האנושית, של האנושי יחד עם הנס, אדם עושה משהו מסוגל, הנס מופיע על גביו, להקשיב לנס, לחשוב מה שאני הולך לעשות כל הדברים הללו. ביחס לפעולות, מה שקודם שאלנו. הספר לב ואהרון, כבר כמה פעמים הזכרנו אותו, רב מרוקאי לפני 400 שנה, רב מאוד מאוד גדול, כתב ספר על פירוש על יהושע ועל שופטים, גם כתב גם על התורה, הודפס על יהושע ושופטים, אולי כתב ספרים אחרים, גם כן, אבל לא ידוע לנו. הוא שואל את השאלות ששאלנו, למה הסגנון של הציווי של האלוקי, של הציווי של יהושע, קודם לכהנים, למה השם אומר, העם, הכהנים, אהרון, ויהושע אומר להם, הכהנים, אהרון, העם החלוץ והמאסף, הביצוע קצת שונה, למה כל ההבדילים הללו? ולמה שבוע בכלל? למה שבוע? למה מספר שבע? מה מופיע במספר שבע? גם שבעה ימים, ביום השביעי, שבע סיבובים, שבע כהנים, שבע שופרות, מה זה המספר, מה זה בלוויתה מספר שבע? צריך עוד להוסיף שבאיזה יום כבשנו את יריחו, כתוב ששת ימים סובבנו, פסוק י' ד', ויום השביעי כתוב פסוק ט' ו' והיא ביום השביעי. מזה לומדים שזה היה בשבת. שישה ימים ביום השביעי, איך לומדים בדיוק זאת שאלה, אבל גם דם בזה לב אהרון, אבל לא ניכנס לזה. שישה ימים הקיפו את העיר, ביום השביעי דווקא בשבת כבשו את ה... את יריחו. השאלה גם למה דווקא בשבת. הלב והארון נותן שתי הקדמות. נותן שלוש, נזכיר שתיים אלה. הדבר ראשון, אומר דבר כזה. למה כובשים את ארץ ישראל? למה בזכות מה נשב בארץ ישראל? אם יש ויכוח שלם, כל המהפכה המשפטית, אם זה מחלקת תרבותית, מה זה מדינת ישראל? האם זה משהו ישראלי של טהרה וגדולה, משהו אחר? אומר הלב אהרון, אחת הסיבות החזקות המקיימות את ירושת ארץ ישראל לעם ישראל, כותב את זה לפני 400 שנה, וגם ההתמדה בישיבתם בה, מה נותן להם כוח להחזיק עם מה מחזיק אותם, הוא חוזק אמונתם בחידוש העולם, כפי מה שראוי שיאמן. זאת אומרת, מביא את הרשי הראשון. רשי הראשון בתורה כותב, מפני מה פתח בבראשית, היה רואה לתחיל פרק אחר, מקום אחר, אם אותו עולם יריך שבו לסתים אתם, גזלתם מדינת שבע עמים, גזלתם את השבעת עמים הללו, גם שוב, מספר שבע דווקא אצל העמים, ואתם ניסתים, מה התשובה של עם ישראל? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. נתן ברצונו, נתן לכם, ברצונו נתן להם מכם ונתן לנו. אפשר לומר שזה משהו כוחני. השם הוא החזק, הוא הגיבור כזה, הבריון של השכונה, חס ושלום. נותן לכם, נותן לנו, זה עניין של כוחניות, אבל יש בזה משהו אחר. הקדוש ברוך הוא נותן את הארץ המיוחדת הזאת לעם שמתאים לה. זאת אומרת, יש התאמה בין העם לבין הארץ. אמרנו, הזכרנו את זה בהתחלה, אנחנו בונים פה מדינה שהיא תהיה סגולה לכל העמים. המדינה הזאת היא צריכה להיות הלב של העולם, צריכה ללמד את העולם איך מתנהגים, מה זאת מלחמה, מה זה, איך עושים כלכלה, איך עושים עבודה סוציאלית לעניים, איך עוזרים לחתנים, איך עוזרים עכשיו יעבור חוק לתת לה... ליתומים, דירה בלי מס, הורידו מס מהיתומים. איך אתה עוזר לעניים? איך אתה עוזר ל... מה התרבות שלך? איזה תרבות אתה מפתח בארץ הזאת? אז הפלישתים שהיו בארץ, כל שאר העמים, לא היו בתרבות, היה להם תרבות נוראה. דוגמה קטנה, רבי עקיבא מספר כמה עוד שנים אחרי הסיפור של כיבוש יהושע, בערך 1,000 שנה אחר כך. אז יותר, 1,200. אז הוא מספר שראיתי גוי אחד שקבל את אבא שלו, נתן אותו לכלב לאכול. גוי נתן, קשר את אבא שלו, נתן לכלב לאכול. זו הייתה התרבות שלהם. לא יודע אם כולם עשו את זה, אבל למשל, להעביר את הילדים למולך. ילד קטן, מתוק, לקח אותו, שורף אותו באש, או מעביר אותו בכל הדברים. אתה מזכיר את האסקימוסים, האסקימוסים גם כן, יש שלב מסוים שאדם מבוגר באסקימוסים, משאירים אותו בשטח להסתדר לבד עם קצת אוכל, ברור מה יקרה לאבא, לא דואגים. לנו יש כללים אחרים. אגב, גם היום במציאות החיים שלנו, גם קוראים את הדברים הללו, מה שקרה, קש בגג, כשחיל אוויר מפציץ בעזה, לפני זה הוא מזהיר אותם, אל תהיו בבית שלא רוצים להרוג אתכם. מה שהיה סיפור לפני כמה שבועות, שטייס ראה מחבל, והוא לא רק ילד או ילד. צודק או לא צודק, אני כאן לא נכנס לנושא הזה, אבל אתה רואה את החוש המוסרי שיש בעם ישראל. חיילים אומות העולם, ודאי שהרוסים לא עושים את זה לאוקראינים, ולא אוקראינים עושים כזה לרוסים. וגם האנגלים, גם הקנדים, גם האמריקאים לא עשו דבר כזה, אולי במקרים קיצוניים. אז אם כן, אנחנו רוצים לכוון בעולם מדינה של טוב ושל מוסר. לכן השם הוא נותן לנו, זה לא סתם עניין של כוח שהוא חזק, נותן לנו את המדינה, אלא הוא נותן לנו מדינה שנבנה אותה בצורה נכונה. מביא הלב אהרון מדרש. בראשית רבה, מ-ו-ת, המדרש לא ראיתי בפנים, אבל אני רואה אותה בספר הזה. שיש כמה תנאים להיכנס לארץ ישראל. אחד מהם זה שמירת שבת. אומר המדרש, הם מקבלים בניך את השבת, הם נכנסים לארץ עם לב וכו'. לא ייכנסו לארץ. מה הקשר בין שבת לבין ארץ ישראל? אז הרעיון אותו רעיון. אם אני אומר שאני רוצה מדינה אלוקית, אז השבת היא בסיס מאוד לאלוקות. בשביעים בהרה השם את הבריאת שמיים וארץ. בשביעי הוא שבת. שבת והיא נפש. זאת אומרת, קודם כל להגיד שאני יודע שהעולם הוא אלוקי. העולם נברא על ידי הקדוש ברוך הוא. הוא ברא אותו והוא מנהיג אותו, ולכן אם הוא מנהיג את העולם, העולם יש לו מטרה להיות טוב. האלוקים ברא את העולם כי הוא טוב. אז כל האנשים צריכים ללכת בכיוון הזה, לבנות מדינה שהיא טובה. אם הם הקדוש ברוך הוא שומע את התורה, אז אני, זאת המגמה שלי. השמירת שבת עושה את זה. א', אני אומר, האלוקים ברא את העולם, אם אלא הוא טוב. וגם שבת, זה לא הסיבה לשבת, אבל יש גם ביתים סוציאליים בשבת. יום אחד של מנוחה, זה המצאה של לפני 200 שנה. לפני המהפכה התעשייתית, גם אחר כך לא היה חופש. הקוראים באנגליה שקראו את הפחם, לא היה להם יום חופשי, עבדו בצורה מזעזעת, בצורה נוראה, ילדים ונשים וסקנים וכל לא תנאים סוציאליים. ועם ישראל חידש בעולם שיש יום חופשי בשבוע. החידוש של עם ישראל. אחר כך הנוצרים למדו עם זה משהו, והמוסלמים, עוד לא בהיבט של העבודה, אבל יש ילדים סוציאליים גם בשבת הזאת. וגם שנת שמיטה. שנת שמיטה גם, שנה שביעית, אל תלך אחרי האוכל, אל תלך אחרי הכסף. תעצור את עצמך. שנה אחת, תן לאנשים ליהנות מהשדה שלך, שנה אחת תלמד תורה, תעסוק במושגים, אל תהיה כבול לעבודה, אל תהיה חולה עבודה. תהיה קצת רוחני, תעבוד מה שצריך, אבל תקים מדינה רוחנית. לכן צריך את התנאים, לכן שבת. זאת הסיבה, מסביר על העברון, צריך שבעה הקפות, שבעה ימים, דווקא בשבת כבשנו איתה, אבל לומר, אתה מקים מדינה, בארץ לדחת, אתה מקים מדינה של שבת, מדינה של מוסר, של עזרה לעניים, כל מה שתיארנו קודם. לכן צריך שבעה סיבובים, לכן צריך שבעה כהנים, שבעה שופרות, גם שנת שמיטה. זה עניין אחד. עוד הקדמה של העברון מקדים, הוא שואל שאלה, כתוב בראשית, ויחה אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. ביום השביעי הוא עשה מלאכה או לא עשה מלאכה? אם הוא קילה ביום השביעי את מלאכתו, סימן שהוא עשה מלאכה. אבל כתוב שהוא לא, השבת לכל מלאכתו, אז הוא קילה את המלאכה או השבת כבר קודם. רבו התשובות, אומר הלב, אבל הוא נותן תשובה שמתשבת על הלב, הוא אומר דבר כזה. כשאני רוצה להרכיב מכונית, לוקח גלגל, לוקח אגזוז, לוקח מנוע, כל אחד של עצמו לא שווה שום דבר, הוא שווה משהו מסוים. כשאני מחבר את כל הפרטים הללו, יוצא כלל, יוצא מכונית. אני יכול לנהוג, יכול להגיע, ממקום למקום. כלומר, כשהפשוטים אומר, ירכבו הפשוטים, יעשה מהם כולל אחד, זה משהו אחר. הבן אדם זה לא אוסף של איברים, ידיים, עגליים ולב. הבן אדם זה יצירה, שיש לו הרבה חלקים. כל החלקים ביחד יוצרים כלל אחר. יש בגמרא ששני אנשים, מסוגלים לסחוב יותר ממה ששני, כלומר, אם כל אחד יכול לסחוב לבד 20 קילו, כמה סוחבים ביחד שניים? יותר מ-40, 50, 60. כי הביחד יוצא לתן להם עוד כוח. ארבעה סוחבים על נונקה, זה לא כל אחד סוחב 20 קילו ביחד 80 קילו, אפשר לסחוב יותר מ-100 קילו, ארבעה אנשים. כי יש להם, הביחד יותן להם, הכלל נותן להם כוח נוסף, שלבד קשה למצות אותו. אז זאת אומרת, שישה ימים, כל מנסה חלק. ביום השביעי, בעצם, לא, הוא לא עשה מלאכה פרטנית ביום השביעי. ביום השביעי הוא שבת, אבל עצם השביתה ביום השביעי, עשתה את כל הפרטים של השבוע לכלל אחד. יש פה יצירה אלוקית, לא רק יש פה חיות, צמחים, שמיים וארץ, שמש, ירח, אלא יש פה בריאה שלמה שעובדת ביחד. כל החלקים קשורים לנפש הכוללת. אז אם כן, ראינו שני דברים. א', המטרה של כיבוש ארץ ישראל, דבר שני, הכלל שנברא. הוא מסביר לפי זה, לכן צריך שישה סיבובים. כל סיבוב פעל של יריחו, סיבוב הראשון סיבוב עם שבעה כהנים, שבעה שופרות לכל שער המהלך. עשינו משהו מסוים, בנינו משהו מסוים. ביום השני בנינו עוד משהו. בשלישי עוד, שישה הם בנינו, כל הם בנינו חלק מהמציאות. ביום השביעי, הכל מקבל צבע אחר, כי כל השישה חלקים שבנינו כל השבוע, יוצרים משהו נוסף, יוצרים משהו, משהו הרבה יותר כללי, משהו הרבה יותר חזק. אומר הפסוק, הקפת תאיר פעם אחת קוצה ששת ימים, אומר הלב אהרון, שהוא זכר לששת ימים שבא מסע השם את השמיים ואת הארץ. פעולה אחת בכל היקף יומי, ואגב, ביום השביעי אתם עושים את כל השבעה חלקים. וזה כי אחר שיום השבת נקשרו כולם, חזר כל חלק וחלק לשמש בפעולתו ובתונתו. זאת אומרת שכולם נכללים, כל יש יותר משמעות, הגלגל עובד אחרת, המנוע עובד אחרת, החלון עובד אחרת, האקזוד עובד אחרת, יש מערכת שכל אחד שבעצמו עובד חלקית, אבל ביחד יוצר משהו חדש. ולכן צריך את השישה ימים, ולכן צריך את השבעה כהנים, ולכן צריך את השבעה שופרות. הקדוש ברוך הוא אמרנו ציווה את יהושע, קודם כל את העם, אחר כך את הכהנים, אחרי זה את ארון הברית. יהושע ציווה בסדר אחר. למה השם עשה ככה? למה יהושע עשה ככה? אם הבנתי נכון, את הלב אהרון אומר דבר כזה. המטרה היא שעם ישראל יכבוש את יריחו. לרבוש את כל ארץ ישראל. תעשו את זה בעצמכם. כתוב שהיו ארבעה מלכים. דוד, יהושפט, עשה וחזקיה. אומר המדרש, דוד המלך אמר, ארדוף אויביי ואשיגם, ולא שוב אתקל אותם. אני ארדוף, אני אשיג ואני אכלה אותם. יהושפט ועשה כל אחד, הוריד אחד, אמר, אין לי כוח להשיג, אני רק חודה, אני כוח לחלות אותם, אני חודף ומשיג אותם. והשני אמר גם, אין לי כוח להשיג, אני רק רודה, ואתה קדוש ברוך הוא משיג ומחלה אותה. חזקיה אמר, אין לי כוח לרדוף, אני שוכב על המיטה, ואתה עושה את כל העבודה. פתרון פשוט למלחמות. דוד אמר, רדוף היה והשיגה שבת קלותם, אני רדוף, אני אשיג ואני אחלה, וחזקיה אמר, אני שוכב על המיטה ו... מה יותר עליון? לא יודע שדוד המלך זה היותר עליון. חזקיה הייתה עם מצב אחר, לא הייתה לא היית לו ברירה. אבל דוד המלך עושה את כל העבודה לבד. השם נתן לנו כוחות להשתמש בקורברה אלוקים לעשות, שאנחנו עושה את הבריאה, אנחנו אמרנו מברכים על הנרות, על האש במוצאי שבת, על כל הפעילות הטכנולוגית של הבן אדם, כל אדם עושה. מצווה היא לעשות. ועם ישראל צריך, אז השם מצווה קודם כל שהלוחמים ילכו בהתחלה. קודם כל שהלוחמים ילכו בהתחלה, כי זה המטרה, שהלוחמים יכבישו. כיוון שאתם לא מסוגלים לעשות את הכל, ואני רוצה לברר לכם למה אתם עושים את זה, אז יש את הכהנים. אבל זה גם לא מספיק. הכהנים זה לא המגמה, זה חלק חשוב, זה חלק של כהונה, חלק של ינות, אבל יש את ארון הברית. ארון הברית מגיע כאילו בדרך אגב. השם מצווה את עם ישראל, את יהושע, אני חוזר, אנשי המלחמה, הכהנים והארון. כי המטרה היא שעם ישראל יכבוש את הארץ. השם עוזר לנו מהצד. כשילד קטן, בהתחלה שהוא נולץ, הוא אוכל, ומכילים אותו, ומשקים אותו, והוא יונק. אחר כך לאט לאט, מתחיל ללכת ונותנים לו את היד. הוא לא יכול ללכת לבד, אבל המטרה שהוא ילך לבד. 7-8 כבר הולך לבד, צריך ללמוד, עוזרים לו. מטרי שהוא יגיע לעשות הכל לבד, לא מטרי שכל מיני יטפלו בו. בגיל 30 שטפלים הבן אדם, אז הוא מצבו לא טוב. כל חוטא שנעשה את הכל לבד, מה קודם הוא אתן, כל כול אתם, אנשי המלחמה, תעבו, כי המטרי עליכם לעשות את הדברים. שבעה כהנים, ורון מגיע אחר כך. אבל יהושע צריך ללמד את העם את הדברים הללו. אם יהושע ללמד את העם, כשהם עושים את כל העבודה, יחשבו שהכוח שלנו עושה את כל העבודה. לא צריך את הקדוש ברוך הוא, לא צריך את ה... אנחנו עושים משהו טבעי, אנחנו גיבורים, מנצחים את כל האנשי ריחות, ה-31 בכלל, אנחנו מנצחים אותם בכוחנו. לא אלה מגמה אלוקית, לא אלה מצד האלוקי יופיע בהם. לכן יושב מצווה אחרת. יושב מצווה קודם כל הכהנים והארון, ואחרי זה העם. וגם ביצוע הוא כזה. כל יום שעם ישראל עובר, עובר עוד תהליך. עם ישראל כל יום שהוא הקיף את יריחו, עבר עוד תהליך בהתקדמות. לכן שהוא חוזר למחנה, כתוב פסוק א', ויעשה ואהרון אדוני את הריף הכיף פעם אחת, ויבוא המחנה וידון במחנה. נגיד של הלינה פה, להפנים את מה שלמדנו. כל יום זה השיעור. שיעור לא, לא במודעות, אולי גם מודעות, שיעור בנשמה. הנשמה הישראלית פעלה כל יום פעולה אחת. חזרו למחנה ולנו, בשדם שדן בלילה הוא מפנים את כל מה שהוא למד היום. ואחת ישועה משקים, עוד פעם, חוזרים בעיר גם כן, חוזרים למחנה פסוק ד' וישוב המחנה, לא כתוב שם לנו, ומן הסתם לנו, כדי להפנים את מה שהם מביאים. ואחרי ששם פועלים, גם בעיר, גם בעם ישראל, גם בביטחון, גם בשקט שהם הולכים, גם עם השופרות הללו, גם הכל הטבעי מופיע, הם השביעי עושים את הפעולה. החומות שוקעות, עם ישראל נכנס פנימה, ומחסד את האויב. שזכר גם בתקופתנו להבין את המטרות של המלחמות שלנו, אני מקווה שהמלחמות נגמרו, אבל לא בטוח שהם נגמרו, יש להם צבא, ברוך השם שעובד ומשקיע, שנבין את המגמה של הכל, והשם יעזרנו, שמה שנעשה לבד, נעשה לבד, מה שלא השם יעזרנו בניסיו. המגמה היא כן, את איזה מדינה אנחנו מכירים, על מה אנחנו נלחמים? על שלא יהרגו אותנו, או להקים מדינה אלוקית אידיאלית של טוב ומוסר, למד את כל אומות העולם. רוצים שנזכה, רצה השם. בשורות טובות.